שלום לכולם, אנחנו לומדים ממש לפני חג השבועות, והשיעור שלנו היום יעסוק במגילת רות, והנושא הוא הלימה מלכותית. השם נשמע מפוצץ, אבל הוא ממש לקוח ממגילת אסתר, מהמילים של המגילה. בואו נראה את זה בפנים. רות פרק ב', במפגש בין בועז לרות, ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך. כלומר, כל החסד העצום שעשתה האישה המופלאה הזאת רות, ואז הוא אומר לה אחר כך, ישלם השם פעולה, הולך, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל שבאת לחסות תחת כנפיו. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום. כאילו מה, הוא החליט שהוא מדבר עברית יפה? מה זה גושי הלום? אפשר להגיד בואי בבקשה, בואי נע, משהו, אני יודע מה, גושי, גשי לכאן, אני יודע, מה זה גושי הלום? זה ביטוי שהוא ממש... הוא כאילו מרגישים שהבעל המגילה שם פה משהו, רצה להגיד משהו. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים. הוא אומר לה גושי הלום, היא יושבת מצד הקוצרים, מה קורה פה? ויצבות לה קלי, ותאכל, ותסבע, ותותר. אומר המלבין, ובועז ישב בראש. כן, הוא מסביר המלבים שיש הלכות של פועלים, אם הבעל הבית לא איתם ואחים רק שתי ברכות, אז הוא היה יושב איתם כדי שיברכו את כל ברכת המזון, ובועז יושב, ישב בראש, והקוצרים ישבו למטה, כלומר, בועז יושב בצד אחד והם מולו. ואז ממשיך ואומר המלבים, ואמר לה גושי הלום, שתשב למעלה בצד בועז. אומר לה בועז, אל שבי שם בצד של הקוצרים, גושי הלום, כמו שאומרים לשולחן הכבוד, ובאמת פה מופיע במלבים, ומילת הלום מציין תמיד מקום נעלה ממדרגתו. כן? אז הוא אומר, כאילו גושי הלום, בואי כאילו אני מעלה אותך מדרגה, שבי פה במקום החשוב, הקוצרים שם, אני כאן, שבי פה במקום החשוב לידי. וממשיך המלבים ואומר, ועל זה אמר, אין הלום אלא מלכות. העניינים מתחילים להתחמם על ההתחלה, כמו שאומרים, גושי הלום, אז בהתחלה אמר המלבים, מזמין אותה לשבת לידו, צריך להבין למה, אבל זה מקום נעלה ממדרגתו, כאילו יש פה איזה תעוזה מסוימת, איזה קידום באופן מיוחד, נעלה ממדרגתו, וממשיך ואומר, על זה אומר, אין הלום אלא מלכות, בהמשך נראה את זה, אז גושי הלום, זה גושי למלכות, את זה נראה עוד בהמשך, אולם היא לא ישבה אצל בועז, רק למטה מצד הקוצרים, למה? הוא אומר לגושי הלום, בבקשה, שולחן הכבוד הזמינו אותך, למה לא, מה יש? האלשיך הקדוש אומר, ויאמר בליבו, אומר את כל השיקולי קדושה שבראשו של בועז ובראשה של רות, מייסדי המלכות בישראל, אבות המלכות בישראל, ויאמר בליבו, אם תשב זאת בצד שהקוצרים בו, אולי יהרהר ויחטא הקרוב אליה, כי לא היו בדוקים אליו. הוא אומר, אני לא מכיר פה את כל הקוצרים. תשב לאדם, אני יודע, יכול להיות בעיה צניעות. על כן אמר לה, גושי הלום, שהוא קרוב אל עצמו, בצידו, כמו שבי פה, פה תהי מוגנת, כן? אך היא אמרה בליבה, עכשיו, זה השיקולים של בועז, שהוא רוצה לשמור עליה. אך היא אמרה בליבה, מה רות המואביה, אמא של מלכות, איזה שיקולים קדושים היא עושה. הלא אם כה אעשה כי ישב בצידו, אני יושב פה בשולחן הכבוד, הלא אהיה נוכח פני הקוצרים, כלומר אני יושבת, כל הגברים פה הקוצרים מולי, מסתכלים עליי, והם היביטו יראו בי וחטאו לאלוהים על ידי, וטוב לי אשבה מצד הקוצרים, כלומר אני יושב מצד הקוצרים, קצת מאחורה, לא מול הפרצוף שלהם, נוכח פני בועז, אבל עכשיו בועז רואה אותך, כי הוא לא יחטא להביט בי אשר לא כדעת, הוא ישמור על העיניים, אבל למה אני יודעת? אז היא אמרה, אני לא יישב פה שכולם מסתכלים עליי, אני יישב, כן, מעין מה שאנחנו מסדרים פה בישיבה אצלנו פה בבית המדרש. אז פה קודם כל רואים שכבר רות, אמא של המלכות ובועז, עושים שיקולים איך לשבת בצורה צנועה, בצורה קדושה, וזה כל כך יפה, שיסוד המלכות, המדינאות, המנהיגות בישראל מתחילה במחשבות כאלה של צניעות ושל קדושה. מקום מקום גושי הלום, אז בינתיים הגושי הלום למדנו במלבים, שזה כביכול מקום נעלה ממדרגתו. ודבר שני, הלום מלכות, שזה צריך לראות מה זה, מאיפה זה. ראינו באלשיך הקדוש שהלום זה כאילו הנה, לפה. אז צריך להבין מה זה. וכאילו, למה להגיד הלום? תגיד גושי הנה, מה קרה? אומר הפסוק בראשית את זין, מקור ב' אחרי שהגר שפחת שרה מגורשת, בגלל ההתנהגות שלה ובדבר השם, ואז המלאך בא מדבר איתה, ואומר לה, והוא יהיה פרא אדם. טוב, לצערנו אנחנו חווים את זה, והוא יהיה פרא אדם. ואז כתוב בהמשך, ותקרא שם השם, אתה אל רואי. כן? מה זה אתה אל רואי? כי אמרה, הגם הלום, הגם הלום, ראיתי אחרי רואי. כלומר, אצל אברהם הייתי רואה מלאכים, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. מה זה הלום? אומר אבן עזרא, והנכון שהוא כמו פה. מה זה הלום? פה. כן, הלום כאן. אז תגיד, גם פה ראיתי, מה זה הלום? אומר הכתב והקבלה, חברו של המלבין, יש הבדל, רבי יעקב צבי, למד אצל רבי עקיבא איגר, והוא מחברו, חברו של המלבין. אומר הכתב והקבלה, יש הבדל בין לשון פה, הנה, הלום. הנה, בבקשה, שאלנו. אז למה להגיד הלום? גם פה ראיתי. למה להגיד גושי הלום? גושי הנה. מה, גושי לכאן? מה זה ההלום הזה? אומר הכתב והקבלה, יש הבדל בין לשון פה, הנה, הלום. כי הלום יורה על הגדולה וחשיבות. אז אם ככה, הלום זה לפה, אבל לא סתם לפה, אלא לפה למקום של חשיבות. ולכן גם בועז אומר לגושי הלום, מה שנקרא, בוא ישבי בשולחן הכבוד פה, איפה שאני יושב, לא ליד הקוצרים. לא בין הקוצרים חלילה. ואם ככה, המילה הלום מורה על גדולה וחשיבות. יש הרבה דוגמאות, אני לא רציתי להאריך יותר מדי על הדף, אבל בכל אופן, הלום לשון של גדולה וחשיבות. עכשיו, השאלה היא מה הקשר? הלום לפה? מה זה הלום? אומר, לא, כשלפה, כשהמקום כאן הוא מקום של גדולה, של חשיבות, אומרים הלום. מה זה המילה הזאת? טוב, בואו נמשיך. בשמות ג', מקור ג', אז נאמר למשה רבנו, כשמתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, ויאמר, דרך אגב, אני מוכרח רק להזכיר, לא נכנס לזה היום, צריך לייחד לזה שיעור בפני עצמו, אבל גם אבן היהלום, יהלום כאילו יחשיב, ייתן חשיבות, אז המילה הלום היא מילה של חשיבות, צריך להבין מה זה, מה יש בה. בשמות ג', כשמשה רבנו רואה את המראה של הסנה, בוער באש ואיננו הוא קל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר, אל תקרב הלום, שאל נעליך מעל רגליך, אז מה אומרים לו? אל תקרב הלום. אפשר להגיד, כן, מקום של חשיבות, יש גילוי אלוקות פה, גילוי שכינה. אומרת הגמרא בזבחים, קוף בית עמוד א', אמר אולה, ביקש משה מלכות ולא נתנו לו. רצה משה, שכמו שיש מלכות בדוד, אז הוא רצה שזה יהיה מלכות בית משה. ביקש, לא נתנו לו. דכתיב, אל תקרב הלום. ואין הלום אלא מלכות. איפה יודעים? ומה פתאום הלום מלכות? אמרנו גדולה חשיבות. בסדר, מה מלכות דווקא? שנאמר מי אנוכי השם אלוקים כי הביאתני עד הלום. דוד המלך כשהוא יושב שם בעזרה ומודה להשם ומתפלל וכו', אז הוא אומר כי הביאתני עד הלום, הביאותני עד הלום, הבאת אותי עד הלום. מה זה הלום? מלכות, אומרת הגמרא. למה הלום זה מלכות? למה? אומר רבנו בחיה ואתה בתחילת נבואתו של משה רבנו, כשעוד לא היה במדרגה שאחר כך יהיה בהמשך, אמר לו אל תקרב הלום. למה? אומר רבנו בחיה כמילת הלום רמז לשכינה. הלום רמז לשכינה. מאוד מעניין. בועז אומר לגושי הלום. ואצל הגר גם כן, הגם הלום ראיתי, מסתדר גם טוב, גילוי שכינה, בסדר, מלאכים. צריך להבין. אז פה אומר לו, אל תקרב הלום. אומר רבנו בחיי, השכינה פה, הלום, אל תקרב הלום. רמז לשכינה, למה? שהרי לשון מלכות הוא, כי עניין שכתוב, כלומר זה מלכות, והשכינה היא כידוע מלכות דאצילות, כי עניין שכתוב, הבא עוד הלום איש. מה זה? זה נאמר על שאול, תכף נראה. וכן כי הביאותני עד הלום, שנאמר בדוד. אז בואו נראה. בשמואל ב' פרק ז', ויבוא המלך דוד, וישב לפני השם ויאמר, מי אנוכי? כי הביאתני עד הלום. אז זה כבר ראינו את זה, שדוד מכנה את המלכות עד הלום. עכשיו, בשמואל א' פרק י', כששמואל עושה את הגורל הזה ומברר לעם ישראל שדווקא שאול נבחר, אז כתוב ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחד שבט בנימין, משפחת המטרי, וילחד שאול בן קיש, ויבקשו ולא נמצא, שאול לא באזור, וישאלו עוד בהשם, הבא עוד הלום איש, שמעתם? הבא עוד הלום איש, האם איש בא עוד הלום? כן, אז זה ההלום הזה, מה זה? אבל זה מלכות. עכשיו, מעניין שיש פה סימן של פרשה סתומה, ויאמר השם, הנה הוא בא, נחבא אל הכלים. כן? אז זה צריך להתבונן על זה, אבל לא נאריך עכשיו. מכל מקום, אז רואים פה לשון של הלום, גם אצל שאול, ואנחנו שואלים, מה זה העניין של הלום? מה זה עד הלום שזה מלכות? אז תראו, הלשון הלום נמצאת בעוד מקומות. תראו איתי מקור ד', שמואל א', פרק י' ד'. ויאמר יונתן אל נושא כליו. תמיד אני מתפעל מדמותו של יונתן בן שאול, יהודי שלא היה פוליטיקאי בסגנון הגוי ששולט כרגע לצערנו בפוליטיקה הישראלית. יהודי שאומר, רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה את דוד? אני עם דוד, דוד המלך. לא אני, דוד המלך. אתם יודעים מה זה יונתן? אתם יודעים מה זה יונתן בן שאול? הבן של המלך זה שלו. לא, הוא צריך להמשיך. הוא אומר, לא, לא, דוד ימלוך. איך, איך? זה גדלות בלתי נתפסת. טוב, ואומר יונתן לנוסק אליו, עלה אחריי, כי נתנם השם ביד ישראל. כידוע, עשה סימן, אם הם יגיעו, עלו אלינו, אנחנו נבוא אליכם. אז בקיצור, הוא הגיע להרגשה ברורה, חותכת, שהקדוש ברוך הוא נותן עכשיו את הפלישתים האלה בידיו. והוא עולה ויאללה, מתחיל לתת מכות שם, להקות את הפלישתים. והירו הצופים לשאול בגבעת בנימין, עומדים צופים, ורואים את יונתן, מנהל את המלחמה בעצמו. והנה ההמון, ההמון הפלישתי, נמוג וילך והלום. והלום, מה זה והלום? אומר על בג, כל המוגים וההלומים. אין? חשבתם שזה ביטוי של החבר'ה היום מהצבא, אה? בוא נה, ההלום אחד, מה הסיפור שלך, כן? אז הנה, הנה זה פה, שימו לב. ההמון נמוג וילך והלום. נמוג מלשון מוגים, אומר על בג, וילך והלום, מה זה? הלומים. משהו, מה זה הלומים? מה זה הלומים? אומר מצודת ציון, עניין הקאה. כמו והלמה סיסרה, יעל הולמת בסיסרה, כמו שנאמר בשופטים, היי, תראו על הדף, ידע ליתד תשלחנה, והיא מינה להלמות עמלים, שימו לב, כשעמלים, עמלים, הם הולמים בפטישים שלהם, והלמה סיסרה מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. אומר מצודת דוד, והלמה סיסרה, הקטה ושברה את סיסרה. אז פה רואים שלהלום זה להקות, אז איפה המלכות? איפה גדולה וחשיבות? גם במשלי י' ח' שפתי כסיל יבואו בריב, ופיו למהלומות יקרא. אומר מצודת ציון שם במשלי י' ח', מה זה למהלומות? עניין הקאה המשברת. מאוד מוזר. מה? מלכות היא צריכה להיות עניין של מכות? הקאה המשברת? אז שימו לב. יש הניצנים לרוב הארץ, ושם המדרש אומר, אלה הניצים, מי אלה? משה ואהרון שרבים את מריבתם של ישראל. ובכן רבותיי, התשובה היא קודם כל כן. צריך לדעת שיש בחינה מסוימת במלכות, שהיא צריכה להיות מוכנה גם להקות. ויש אנשים, ברוך השם, גדלו בבתי מדרש, שמלמדים עדינות, רכות, בסדר גמור, מצוין, הרי כתוב עדינו העצני. אבל הם מכירים רק את העדינו של דוד המלך. את העצני שהיה מקשה את עצמו כעץ, יש אומרים את זה על יואב, יש אומרים את זה על דוד, שהיה מקשה את עצמו כעץ, זה לא מכירים. אז ברגע שרואים איש תורה, מצפים שהוא רק יהיה מין רכיחה, וזה בסדר, מרחה, שמה, כותב לנו הרב קוק במרחה, שמה בריש מילין, על התא המרחה, שצריך להוסיף רכות לכל עבודת השם, ואין אלה הרכות, זה פנימיות תורה, טוב, לא נאריך עכשיו, אבל בוודאי שרכות היא דבר נפלא, אבל מלך צריך גם להיות מסוגל לריב, לא מריבת תקסיל של מעלומות, אלא לדעת להילחם, כשצריך להקות מכים, וצריך לדעת על פי תורה לזהות מתי ברכות, ודרך כלל 90%, 80% רכות, תלוי בתקופה, תלוי במצב, אבל במצב רגיל נורמלי, אבל יש גם 10-20% שצריך גם לדעת, כן, להלום ההלומות אם צריך. צריך כמובן במידתיות לדעת היטב אם להלום, באיזה עוצמה להלום, מה אסור, מה מותר, זה תורה שלמה, זה לא יאללה תהלום, אין כזה דבר. שזה מלך בית דוד, הוא צריך להיות איש של תורה, הוא צריך להחליט. האיש הזה, אני יוצא נגדו, אני מזכיר את שמו, אני לא מזכיר את שמו. אני מזכיר את שמו עד כמה אני אומר את הדברים מפורש. באיזה לשון, קשה, עדינה, רכה, לשון כזאת, לשון אחרת. אבל יש במלכות עניין של להלום. בהחלט כן. אז טוב, עדיין, אבל בכל זאת, מה? אז אתה קורא למלכות עד הלום? לבוא לתת מכות? הרי זה נגיד כמה זה, 20% מהמקצוע. 40-40, זהו, עד הלום, רק להלום, לתת מכות, מה זה הדבר הזה? צריך להבין. טוב, בתהילים ע' ג' מקור ה' לפניכם על הדף, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. מתאר שם הפסוק, המזמור, מצב שהרשעים ככה יושבים טוב. ואז נאמר, לכן ישוב עמו הלום. מה זה הלום? אומר אשל, לפי שעמו רואים דרך רשעים צלחה, ישובו על דרך הרשעים ללכת בדרכיהם. וזה לצערנו, זה כנראה בעיה נפשית שהיא מתמשכת בהרבה דורות. כן? אנשים אוהבים להצטרף להצלחה. איזה להצלחה? הם רואים למי יש כוח. ולמי שיש כוח, הם הולכים איתו. הבן אדם רוצה לחלק את הארץ, המפלגה רוצה לחלק את הארץ. בסדר, אבל יש להם כוח, אז הולכים איתם. ורגע, אבל הרי לא אנשי תורה, והמשפט עדיין נשאר, אותו משפט שמקטרים עליו, לא שהם באים ואומרים, בוא נחליף אותו למשפט של תורה, או משפט מקביל של תורה. כן, זה המשפט, לא של תורה, רק שיותר יתאים לנו. חבר'ה, אז מה הולכים כל כך אנשים, יראה שהמים רצים לשם? מאוד פשוט, יש להם כוח. עכשיו, פה זה לא רשעים אמנם, אבל רואים את הבעיה הנפשית, שיש לאנשים, רואים מישהו מצליח, הולכים איתו. רגע, יש לך חוש ביקורת? האם הבן אדם ראוי שתלך איתו? כן? אז אומר, לפי שעמו רואים דרך רשעים צליחה, אומר רשי, ישובו על דרך רשעים ללכת בדרכיהם. אז מה זה הלום? לכן ישובו עמו הלום. פה, כאילו לדרך של הרשעים. האלשיך הקדוש מציע פירוש אחר, אומר הפוך, והאלשיך הקדוש זה הלימוד זכות הגדול, שיש בעם ישראל רבים כאלה, שלא נוהים אחרי הטרנד, מי שיש לו כוח, הם איתו. כן? זה כמו אצל הרן, איך הרן הלך, אח של אברהם. אברהם בא להיכנס לכבשן האש, אז אמר הרן, רגע, אם נמרוד מנצח אני איתו, אברהם מנצח אני איתו, אברהם יצא, לא נשרף לו כלום. אז הרן אמר, טוב, אני איתו, נכנס וכן נשרף. זה לא הולך פה, מה שנקרא, מה מתאים לי? מי על הסוס? אני איתו, כן? אז בא על שכבה ואומר, הלום שהוא להלאה עד השם, ולא ייסוג אחור מאחרי השם. אומר הפוך, העם רואה את הרשעים מצליחים, ובכל זאת ממשיכים הלום. מה זה הלום? הלאה עד השם. ממשיכים הלאה. לא נסוגים אחור מאחרי השם. זה יפה מאוד הבחינה הזאת למלכות בישראל. כי אם תבוא מנהיגות בישראל, שהיא בודקת מה הטרנד, עושה סקרים, אני צוחק, אבל כולנו סובלים כבר שנים בגלל התופעה הפסולה הזאת, כן? בודקים איפה הרוחות נושבות, לא בשביל לדעת איפה העם נמצא מבחינה אמיתית ולקחת אותו קצת קדימה, כמו שמרן הרב קוק מתאר איך שצריך להתנהג. לא, 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 לא. מה החבר'ה רוצים? פלאפל? נביא להם פלאפל. מה שהם רוצים? הם רוצים שנחלק? נחלק. הם רוצים שנמכור? נמכור. מה שרוצים, כן? אז הוא אומר, לא ככה. מלכות צריכה להיות מלכות שיש לה מנהיגות שהיא עקרונית, אידיאליסטית. אוי, אתה תמים. מכירים את המשפטים האלה? אז אני אומר לכם, אני לא תמים, אני הולך בדרך מלכות של תורה, בדרך של עד הלום, שממשיכים הלאה, למרות שדרך רשעים צלחה, ואומרים לך, תראה, הוא רימה, והוא הצליח, והוא על הסוס, תכליס, הוא מוכשר, ומין חיוך, סליחו לי על הביטוי, מטומטם על הפרצוף שלהם. זה נקרא להצליח? או, לא עובר שנתיים, שלוש, ארבע, העסק מתרסק, למה? כי זה הכל בנוי על שקר. אז אומר, לכן ישוב עמו הלום. מה זה הלום? לשון להמשיך הלאה, ולא להתפתות לדרך רשעים צלחה. כן? אל תתחר במצליח דרכו, אל תקנה בעושה עוולה, כן? תהילים למדזיין, אני לא זוכר את הפסוקים במדויק, תראו שם בפנים. אבל בכל אופן, עדיין, בסדר, אז עד הלום, בינתיים ראינו שזה צריך להיות יכולת ככה, מה, של הקאה, של התמודדות, וגם ראינו הלום להמשיך הלאה עד השם, נגד הזרם אם צריך. בסדר, עדיין אנחנו לא מרגישים שפה קיבלנו את התשובה למה עד הלום זה מלכות. זה בחינות שבאמת חשובות, מרכזיות במנהיגות בישראל, במלכות בישראל, אבל זה לא מספיק. אומרת לנו הגמרא, שבת קופיות ג' עמוד א' מקור ו', גושי הלום, הנה הפסוק שלנו במגילת רות, אמר רבי אלעזר, רמז רמז לה, עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך, דכתיב בהלום, שנאמר כהבטני עד הלום. כלומר, מזכירים עוד פעם את דוד המלך, הנה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אומר מפורש, מה זה גושי הלום? מלכות, יצא ממך מלכות בית דוד. הלאה, וטבלת פיתך בחומץ, רבי שמואל בר נחמני אמר, רמז רמז לה, עתיד בן לצאת ממך, שמעשיו קשין כחומץ, ומנו מנשה. יצא ממך מנשה המלך שהוא בחינת חומץ. ותשב מצד הקוצרים, אמר רבי אלעזר, רמז רמז לה, שעתידה מלכות בית דוד שתתחלק, את תצטרכי תקופה מסוימת לשבת מצד הקוצרים. ויצבות לכלי ותאכל, אמר רבי אלעזר, ותאכל בימי דוד, ותשבע בימי שלמה, ותותר בימי חזקיה. ויקא דאמרי, ותאכל בימי דוד ובימי שלמה, ותשבע בימי חזקיה, ותותר בימי רבי. רבי כידוע היה מבית דוד. דאמר מר, ההורי רדי רבי, כלומר שומר הסוסים של רבי, הוועתיר היה יותר עשיר משבור מלכה. שומר הסוסים של רבי היה יותר עשיר משבור המלך. במתנית התנה, ותאכל בעולם הזה, ותשבע לימות המשיח, ותותר לעתיד לבוא. תוספת פה מוסיפה שפה יש גם את מהלך כל ההיסטוריה העולמית. מלכות בית דוד זה לא איזה פוליטיקאים שרצו באיזה פריימריז מושחתים בתוך איזה מפלגה קטנה או גדולה, לא משנה איפה, עם קבלני קולות ושילמו להם וכאלה. לא, מלכות בית דוד זה הערת השכינה, הלום זה שכינה, אומר רבנו בחיי. מלכות בית דוד רמוזה פה במגילת רות, גושי הלום, עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך, ותבלת פיתך בחומץ, יהיו גם בדרך כאלה כמו מנשה המלך, ותשב מצד הקוצרים, המלכות תתחלק, ותאכל בימי דוד, ותשבע בימי שלמה, ותותר בימי חזקיה, ויש אומרים, ותאכל בימי דוד ושלמה, ותשבע בימי חזקיה, ותותר בימי רבי, ויש שם מתנית התנה, ותאכל בעולם הזה, ותשבע לימות המשיח, ותותר לעתיד לבוא. כלומר, שהמלכות הזאת היא מלווה את תיקון העולם באופן טבוע, כחלק מכל ההיסטוריה האלוהית, הישראלית, העולמית, של תיקון עולם במלכות שדי. אנחנו עדיין, אבל לא מבינים, למה הלום? מה זה המילה הלום? אומר המהרש"א, דמילת הלום הוא מיותר. כאילו, מה אומר לגושי הלום? ואכלת. אומר, גושי ואכלת. למה צריך להגיד הלום? אז אומר המהרש"א, שם על הסוגיה, מילת הלום הוא מיותר. ועל שם הראוי למלכות בית דוד, כתר הולמתו, כדי אמרין על פרק כל הצלמים, בגמרא בעבודה זרה שתכף נראה, ולכך הלום חסר וב על שם הולמתו. כלומר, זה לא מלשון להלום, זה מלשון הולם, התאמה. הכתר של המלכות הולם אותו. זה הולם אותך, נכון? מכירים את הביטוי? זה מאוד הולם אותך, זה מאוד הולם אותך. לשון של הלימה, לשון של התאמה. הלימה מלכותית בישראל. איך יודעים? אז היה להם פטנט. מה פירוש? בואו תראו איתי ביחד במקור זין. הגמרא בעבודה זרה ממדלת עמוד א'. ויקח את עטרת מלקום מעל ראשו. מלקום היה האליל של אמון, שעניינו, מה שנקרא, עשו מהמלכות אלילות. אין, לא נעים להגיד, מלכות אלילות, מה הכוונה? מה שלא יהיה, אני צריך להיות מלך. גם אם בשביל זה אני אצטרך על הדרך לדרוך, לרמוס, לשקר, לאבד את האידיאלים, לאבד את כל ההבטחות שהבטחתי לבוחרים, להפוך להיות סתם נהנתן, הידוניסט, אגואיסט, שחושב רק על עצמו, אני חייב להיות, כן, וכולי. אז זה מלקום. זה עטרת מלקום. אז ויקח את עטרת מלקום מעל ראשו, איך לקח? הרי זה עבודה זרה. אז היה איתי הגיטי, שהגמרא אומרת שהוא ביטל אותה, וגוי יכול לבטל, וממילא אחרי שביטל אותה, דוד היה יכול לקחת אותה. הוא משקלה כיכר זהב. כיכר זהב, בוא נה, זה חתכת משקל. שואלת הגמרא, איך היא מצי מה נחלה? איך דוד המלך היה יכול לשים את זה על הראש שלו? זה חתכת משקל. אמר רב יהודה, אמר רב, אם זה ישב על פסל, אז זה פסל. פתאום בן אדם עם פסל, עם קץ, סליחה, עם פסל חלילה, עם כתר כל כך כבד, איך? אמר רב יהודה, אמר רב, ראויה לנוח על ראש דוד. זה מה יש. הייתה ראויה לנוח על ראש דוד. עכשיו, ממשיכה הגמרא ואומרת את הפסוק בתהילים, זאת הייתה לי, כי פיקודיך נצרתי. בשכר שפיקודיך נצרתי, כלומר שאני שמרתי את המצוות, זאת הייתה לי לעדות. מה עדותה? מה זה מעיד? מה הכתר הזה מעיד? אמר רבי יהושע בן לוי, שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו. עוד פעם, רבי יהושע בן לוי, הענק, האדיר, אמר רבי יהושע בן לוי, שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו. חברי, שימו לב טוב, היה מניחה במקום תפילין, כאן מקדימה, תפילין של ראש, והולמתו. מה זה והולמתו? הולמת אותו, מתאימה לו, לכאורה כך, נכון? אבל רגע, אבל ואבא ינוח את תפילין, מה, הלו, צריך להניח תפילין, מה, הוא שם את הכתר איפה שהתפילין? עכשיו חברים, תעצרו רגע, ת, תשחררו, כמו שאומרים. שחררו את המחשבה. תקשיבו לשירה שבגמרא. נכון, זה עבודת שכל. אבל גם בשכל יש מחלקת שירה. תפעילו קצת את הראש ככה בצורה יותר משוחררת. הוא היה מניח את הכתר במקום תפילין. הכתר מלכות שלו היה תפילין של ראש. שואלת הגמרא, סליחה, אבל כתר, אתה יודע, זה כלכלה, זה פוליטיקה, זה מלחמות, זה משפט, זה להתמודד עם כל מיני אנשים מרמומיים שמנסים כל היום והלילה לזנב מפה ולזנב משם וכו'. והבא ינוח את תפילין. אתם יודעים, נגיד לכם את זה בלשון אחרת. תורה מתהה עליה. מכירים את זה? תורה מתהה עליה. והבא ינוח את תפילין. הוא שם את הכתר מלוכה במקום של התפילין. מה עם התפילין עצמה? אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר רב יצחק, מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין. אתם שומעים חברים? יש מקום בראש לשתי תפילין. כן, 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 כן. נכון, שכחנו, עברו אלפי שנים מאז שראינו דמויות כאלה, כמו דוד המלך, כמו בניהו בן יהוידע שלא הניח כמותו לא בבית ראשון ולא בבית שני. נכון, שכחנו שיש דבר כזה, צריך לחדש אותו. אמת, לא כולם מתאימים, גם אמת, אבל מקום יש בראש לשני תפילין, שניים, אחד תפילין. תפילין, זה תפילין? תפילין? מה זה תפילין? בבקשה. יש תפילה, מסביר הרב קוק בספרו חבש פאר. תפילה פה מונחת על המוח מקדימה. אור השכינה נכנס למוח. לכו עם הרצועות, כביכול זה הולך אחורה דרך כל המוחות, שני המוחות פה מקדימה, אל המוח האחורי פה. מה שנקרא היום גזע המוח, כן? המוח של הדעת, המוח שמפקד על הגוף. על זה מונח קשר שקושר בין המחשבה לבין הפקודות על הגוף, להזיז ידיים, כל דבר שאני מדבר נגיד, זה המוח פה, הדעת, מאחורה. על זה מונח קשר תפילין, והאור, תמשיכו עם הרצועות, האור מתפשט הלאה, יורד אל כל חלקי הגוף, פוגש את התפילה של יד, פה, על השריר של היד השמאלית, מול הלב, וממשיך עד קצה האצבעות, והאור של התפילין ממלא את כל גופו של האדם, את כל חלקי חייו, את כל אישיותו, את כל מה שיש בו. אז זה תפילין. עכשיו שימו לב, יש מקום בראש לשני תפילין, שני תפילין. מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין. כן, יש דבר כזה, מלך, כתר מלוכה שלו זה תפילין אחד, והתפילין זה התפילין השתיות, או להפך, התפילין של וקרתם לו והיו לו את התפות בין עיניך, זה תפילין אחד, והתפילין הנוסף, שמונח מאחור יותר, זה הכתר מלוכה, ושניהם תפילין. בוא נמשיך הלאה, רק התחלנו. ושימו לב, אני מזכיר לכם את הביטוי, שהיה מניחה במקום תפילין, והולמתו. כלומר, לכאורה מה הכוונה? שזה היה מתאים לו. בוא נראה הלאה. ואז אומרת הגמרא, ויוציאו את בן המלך, הרי הייתה התליה, הרגה את כולם כדי למלוך, רחמנא ליצלן. אז יהוידע הכהן כמדומני, החביא את יואש, הילד, החביא אותו בקודש הקודשים, הוציא אותו לאחר שנים, ואמר, הנה, זה בן המלך שנותר ממלכות בית דוד, בבקשה, בואו נמליך אותו. ויוציאו את בן המלך, ויתנו עליו את הנזר, טוב, מה זה נזר? הכתר. ואת העדות, מה זה העדות? אומרת הגמרא, נזר זו כלילה, כלילה זה כמו אתרת, או ורד, או ככה, איזה מין כתר, כן? עדות, מה זה? אמר רבי יהודה, אמר רב, עדות הוא לבית דוד. שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אין הולמתו. ואדוניה בן חגית ניסה למלוך עוד בימי דוד, ככה חשב שהוא יהיה פוליטיקאי מהסוג שיש לנו היום, וחטף על הראש כמו שאומרים תרתי משמע. ואדוניה בן חגית מתנסה למור אני אמלוך. אמר רב יהודה אמר רב, שמתנסה להולמו ולא הולמתו. הכתר הזה היה מתיישב על הראש. אם הוא היה מתיישב טוב על הראש, הולם את ראשו של האדם, אז היו יודעים, זה מלך מבית דוד, הוא ראוי להיות מלך. אדוני הבא, נסה לשים את הכתר הזה על הראש, כן? איך אומר פה הלשון, שימו לב ללשון, היטב היטב, אמר רב יהודה אמר רב, שמתנסה להולמו ולא הולמתו. עכשיו יש לי כאן בעיה קצת, מה זה מתנסה להולמו? תגיד, מנסה להולמה ולא הולמתו, תגיד הכל בלשון נקבה. או הכל בלשון זכר, שמתנסה להולמו ולא הולמו. מה זה שמתנסה להולמו ולא הולמתו? מה רוצה רבי יהודה אמר רב? עכשיו, מה זה מתנשא להולמו? או שזה מתאים, או שזה לא מתאים. מה, הוא לקח פטיש, התחיל לדפוק על הכתר? מה הוא ניסה לעשות פה? מה זה שמתנשא להולמו ולא הולמתו? לא מובן, צריך להבין את זה. טוב, אז בואו נראה פה רגע אחד את רשי. אומר לנו רשי שם בגמרא, מקום תפילין, שימו לב טוב טוב. מקום תפילין, חריץ שבראשו למעלה מן הפדחת, מקום שמוחו של תינוק רופס. אומר רשי, פה יש חריץ. לכאורה אפשר להגיד מה זה חריץ? הרי כשתינוק נולד צריך מאוד להיזהר מעל המצח, כשמתחיל השערות, שם יש מקום שמוחו של תינוק רופס, אחר כך העצם פה מתחברת, כן, נבנית. אבל זה, המקום הזה, הוא מקום שיש כביכול קצת פתח אל המוח, כאן מניחים תפילין של ראש. אז מקום תפילין, חריץ. מה זה חריץ? למה הוא קורא לזה חריץ? אפשר להגיד, כן, הרי העצם פה מגיע עד כאן, ומפה זה עצם שנבנית אחר כך, ולאט לאט, אז נהיה שם כמו חריץ, כמו פתח אל המוח. חריץ שבראשו למעלה מן הפדחת, מקום של מוחו של תינוק רופס. טוב, שימו לב. הפסוק בשמות י"ג ת' אומר לנו, ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. אז מה אפשר להגיד? שימו לב טוב. תפילין, כמו שהסברנו קודם, תפקידם, שתורת השם תהיה בפיך. כל מה שאתה עושה, התפילין מחדירים בך את האור הזה. ואצל המלך, למען תהיה תורת השם בפיך, זה לא רק תפילין אחד, התפילין שכל אדם מניח, אלא גם כתר המלכות, כתר המלוכה, נורא מוזר. כתר מלוכה למען תהיה תורת השם בפיך. כתר מלוכה זה תפילין. אני מבין שהתפילין מחדירים לתוכי את אור השכינה, עובר אחורה אל המוח המפקד, מהמוח המפקד נקשר כל המחשבות אל הגוף, אל המעשים, אל היד, אל הכיבורת פה, אל מול הלב, עד קצה האצבעות. מאוד יפה. מה כתר מלוכה עושה? כתר מלוכה גם עושה את אותה עבודה של החדרת אור השם לכל המהלך של הגוף, למען תהיה תורת השם בפיך. מה זה קשור? עכשיו שימו לב רבותיי, הגמרא לאדוניה נזכרת גם בסנהדרין כ"א עמוד ב', ושם אומר רשי, תשיבו עכשיו טוב, לפי שהיה שרביט של זהב, שימו לב טוב, 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 לפי שהיה שרביט של זהב בתוך חללה, כלומר בתוך הכתר המיוחד הזה של דוד המלך, היה בפנים שרביט בתוך החלל של הכתר, מדופן לדופן. מה, אז איך שמים את זה על הראש? עוד פעם, חברים, בתוך הכתר של דוד, היה שרביט זהב, קודם כל ממש לא מובן, שרביט זהב איפה, שמים אותו על הראש? שרביט זהב מחזיקים ביד, של מי זה השרביט הזה, ומה הוא עושה בתוך הכתר? עכשיו, יותר מזה, אם יש שרביט זהב בתוך הכתר, אתה בא להניח את הכתר, לא נכנס, יש שם מוט ברזל, מוט זהב, לא משנה, מדופן לדופן, בתוך הכתר, אי אפשר לשים את זה על הראש. עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה היה צריך פה איזה נס כדי שזה יתיישב על ראש של בן אדם. לא רק המשקל שנזכר בהגמרה בעבודה זרה. זה גם העניין שהיה שרבית זהב, אומר רשי, ולא מובן, מה שרבית? תגיד, מות זהב. מה פתאום שרבית? שרבית זה ביד, זה ביד שרבית. לא על המוח, לא על הראש. מה זה עושה שם? של מי השרבית הזה בכלל? לפי שהיה שרבית של זהב בתוך הללה של האתרת הזאת, של הכתר הזה, מדופן לדופן, ואינה מתיישב בראשו, אלא למי שיש לו חריץ בראשו. מה זה? מה זה? כן, הבנתם נכון. היה את הכתר, עיגול. בתוך העיגול מצד לצד, כנראה קצת קדימה, היה שרבית זהב. למה שרבית? אתה רוצה לשים שם משהו, תשים קנה. למה שרבית? שרבית זה ביד. היה שרבית זהב מצד לצד, והוא לא יכול להתיישב על ראשו של בן אדם, אלא למי שיש לו חריץ בראשו. חריץ בראשו. אני מזכיר לכם, מקום תפילין בגמרא בעבודה זרה, חריץ שבראשו למעלה מן הפדחת, מקום שמוחו של תינוק רופס. בסדר, חריץ. קצת פתוח. מה, חריץ שזה, תשיב את הכתר והשרבית ייכנס לך לתוך הראש? איזה מין דבר זה? מה זה הדבר הזה? אומר רשי בסנהדרין, והיא עדות לבית דוד. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, זה כל כך עדין. והיא עדות לבית דוד, שכל הראוי למלכות, הולמתו. חברים, הולמתו, מה זה הולמתו? מתאימה לו, נכנסת לו לחריץ. מה, הם היו כאלה עם שקע בראש? מה זה? מה זה הולמתו? אומר המהרש"א בגמרא עבודה זרה מ"ד עמוד א', ואדוניהו לא היה לו חריץ בראשו. נו בסדר, מה? בן אדם נורמלי. מה זה חיסרון? שימו לב למערשה, כל כך מיוחד. ואדוניהו לא היה לו חריץ בראשו. והיה מתנשא ראשו, ודחקו בא להולמו, להיות מכוונת לו, ולא הולמתו. שימו לב, הרי אמר רב יהודה אמריו, מה ראינו? אמר רב יהודה אמריו, שמתנשא להולמו, ולא הולמתו. לשון זכר, לשון נקבה, אמרנו מה זה? או מתנשא להולמה ולא הולמתו, או מתנשא להולמו ולא הולמו. אומר המערשה בגאונותו, תקשיבו טוב, לאדוניהו לא היה חריץ בראש. אדוניהו מנסה להלום בראשו שלו, עם הכתר, הוא מחזיק את הכתר, זה לא נכנס. הוא מתחיל להלום בראשו עם שרבית הזהב שבתוך הכתר מדופן אל דופן, כדי לייצר חריץ. הוא הולם בראשו, והכתר, האתרת, לא הולמתו. המלכות אינה הולמתו. מה הולך כאן, חברים? מה זה הדבר הזה? חריץ בראש. אז רש"י כבר בעבודה זרה גילה לנו שהחריץ קשור לתפילין, למוח של תינוק רופס. אבל כשאתה הולך שמה ומגיע לכתר של דוד המלך, מה תגיד? כתר המלכות, כתר השכינה בישראל, שרבית מצד לצד, חברים, שרבית הזהב הזה הוא שרבית הזהב של המלך הגדול הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בכתר המלוכה של השכינה הקדושה. ועם שרבית הזהב שבידו של הקדוש ברוך הוא הולם בראשך. מה זה הולם? אתם חושבים שמלכות זה דבר ככה? כן, אני מלך, פריימריז וזה. חברים, הולם בראשך זה להיות מוכן להיות הלום על ידי השכינה. מה פירוש? מוכה על ידי השכינה. שהשכינה נכנסת לך לראש ונותנת לך, עושה לך חריץ במוח. תרך אגב, מזכיר קצת את הביטוי שריטה, אבל לא שריטה, חריץ. והחריץ הזה נכנס במקום תפילין, והוא חודר פנימה כביכול לתוך ראשו ושולט בראשו של המלך. שרבית הזהב של הקדוש ברוך הוא צריך להלום ולייצר חריץ ולהיכנס לחריץ בתוך ראשו של מלך מבית דוד, בנס כמובן, חלילה מלעשות אותם בעלי מומים, חלילה חס ושלום, בנס בא אדוניה מנסה, לא, זה לא נכנס לו לראש. למה? כי אתה יש לך ראש של פריימריז, אתה יש לך ראש של קומבינות עם החבר'ה, ניקח איתי את ההוא ואת ההוא ונעשה כל מיני הרמומיות פה ושם, ונצבור כוח ונשלוט, כן, וכלי תקשורת, ונטמטם את העם ונעשה לו תעמולה, וכולם ילכו אחרי החזק. כל זה נמחק. למה? המלכות אינה הולמתו. והוא מנסה להלום בראשו, ואומרים לו, תגיד לי, מה אתה חושב פה, זה ברזל, מה זהב? זהב שמרביצים עם פטיש חמש, לא יודע, 60, לא יודע, כיכר זהב, מרביצים עם פטיש מכתר זהב על הראש, וזה נכנס? מה פתאום? פה מדובר בשרבית הזהב של הקדוש ברוך הוא, של השכינה הקדושה. פה מדובר שאתה הולך להיות היד של הקדוש ברוך הוא מונחת בראשך, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, הרצון מידיו, מהרמז, הרמיזה של ידות נדרים, היא רמיזה של היד, של התגלות אור השם, של השכינה, שחודר לתוך הראש, חודר לתוך הראש שלך ושולט, ואתה, גם אם אתה מוכה כתוצאה מההלימה של השכינה, אתה עושה את רצון השם, את שרבית הזהב של רצון השם, זהו הרצון שלך, בטל רצונך מפני רצונו, ורק אז המלכות הולמת אותך. מתאימה לך, מתגלה בך. אם אתה יודע להבין שהמלכות היא בזכות עצמה, התגלות תור השם, היא שרבית הזהב של השם, ורק כשאתה מבוטל אליה תמלוך, ואם אתה לא מבוטל אליה אתה לא תמלוך, ולא יעזור לך שום קומבינות, רק אז אתה באמת ראוי למלכות בישראל. ותראו איתי ביחד דוגמה מדהימה, בסוף מקור זין, כשדוד המלך הלום, בורח מפני אבשלום, חוטף מהקדוש ברוך הוא. מה נאמר שם בשמואל ב' פרק ט"ו? ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. בא צדוק, מביא את ארון הברית, יאללה, שיהיה לנו פה כוח לנצח את אבשלום. לוקחים את ארון הברית ויוצאים מירושלים. בא דוד אומר לו, צדוק, תעצור. תחזיר את ארון הברית חזרה לירושלים. למה? למה? הנה, יעזור לך לנצח. לא, מה, יותר קשרים, יותר עוצמה מארון הברית? אין. אומר לו דוד המלך, אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני והראני אותו ואת נביהו, ואם כה יאמר, אם הקדוש ברוך הוא יגיד, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי, כאשר טוב בעיניו. לא ארון הברית משרת את דוד. לא המלכות איזה נכס של איזה התפוצצות אגו של המלך. אלא דוד משרת את ארון הברית. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, הוא ישיב אותי לירושלים אם אמצא חן בעיני השם והשיבני והרעני אותו ואת נביאו. הוא לא, דוד המלך אחר כך מתחיל תעלולי מלחמה, שולח מרגלים מפה ומשם, כאלה שיבלבלו את אבשלום. הוא עושה תחבולות, אבל את ארון הברית הוא שולח חזרה לירושלים. למה? הוא אומר, אדוני, ארון הברית לא משרת אותי. אם הקדוש ברוך הוא ירצה אותי, יחזיר אותי לראות ארון הברית. ואם כה יאמר, אם כה, עם השכינה הקדושה, כה, ואם כה יאמר, לא חפצתי בך. אתם יודעים מה זה? אומר דוד המלך, אם הקדוש ברוך הוא יגיד, אני לא רוצה אותך, מלך, הנני, הנני, מילה של זריזות, של ענווה, אומר הרב קוק במידת הראיה, מידות הראיה, הנני, הנני, עם כל ישותי, כל מהותי, כל הווייתי, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. חברים, אתם מבינים מה זה? זה נקרא שרביט זהב בתוך החריץ של המוח של המלך, וזה הופך להיות תפילין. יש מקום במוח בראש, כן, אמר רב יהודה אמריו, אמר רב יהודה אמריו, מתנשא להולמו ולהולמתו, זה איך קוראים לו, אדוניה, אמר רב שמואל ברב יצחק, מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין, שתי תפילין. התפילין הם, אחד, התפילין, תפילין של ראש, למען תהיה תורת השם בפיך, והתפילין הנוספות, השניות של המלך, זה כתר המלכות עצמו, שרבית הזהב של השכינה הקדושה, שנכנס לחריץ של הראש שלו, הולם בו, והוא נעשה הלום מאור השכינה, ואז הוא מקבל מזה, מהביטול אל השכינה, את ההלום של החשיבות של הגדולה, ואז הוא מקבל את ההלימה, להיות הלימה מלכותית, שהמלכות תתאים לו ותתגלה עליו. עכשיו תראו איתי ביחד, כותב לנו הרב קוק, עומק אדיר ונוסף, בתפקיד של המלכות. כי כרגע מה שראינו עד כה, זה שבעצם זה איזשהו תיקון פנימי בתוך המלך עצמו, כדי שיזכה שהוא יהיה, הראש שלו יהיה, שרבית הזהב בידיו של הקדוש ברוך הוא. כן? אבל עכשיו שימו לב, פה יש עומק הרבה הרבה יותר גדול. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ד' מאמר האהבה הכוללת, פסקה ממתת, מקור ח' לפניכם על הדף. חוץ מהבושה של היראה, אמירה תמיד את דרך החיים עם כל מכאוביה הנעימים, כלומר בירת שמיים, יש תמיד בושה של עירת שמיים, מי אני בכלל, לעומתו התברך וכן הלאה. אז זה מאיר תמיד את החיים, העירת שמיים הזאת, עם כל מכאוביה הנעימים, זה אומנם קצת כואב, כי אתה צריך כל פעם לעצור את עצמך ולהילחם ולעשות ולתקן, אבל זה נעים, הממתקים את הבשר ואת הרוח, כלומר זה גם מוציא אותנו מהיצריות הנוראה, מהמחשבות הלא טובות, אז עירת שמיים לכאורה, היא כאילו עבודה קשה, אבל יש בה בושה כלפי הבורא, אבל היא מתוקה, היא נעימה, היא זו שעושה לנו את כל העבודה. אומר הרב, חוץ מזה, יש משהו יותר עמוק. אומר הרב, חודרת היא הבושה הפנימית מצד המחשבה. חוץ מהעירת שמיים, הוא המלך, אני פה, מי אני בכלל, מה אני לפנה. יש גם בושה בעירת שמיים מצד מחשבה. מה זה מצד מחשבה? אומר הרב, הדבקות האלוהית, היא נשמת החיים של צדיקים יסודי עולם. צדיק יסוד עולם הוא כל הזמן בנשמתו, כל הזמן דבוק אל שורש החיים. בנשמתו זה עיקר הדבקות, בשכלו, ברגשותיו, במעשיו. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז הוא כל הזמן דבוק בהשם. עכשיו שימו לב טוב. והם תמיד, הצדיקים האלה, שהם לכאורה דבוקים בהשם, הם מתמלאים והם תמיד מלאים צער ובושה. למה? תקשיבו טוב למשפט. על אי האפשרות, על אי האפשרות להלום את הרעיון האנושי עם האורה האלוהית, עם הגודל והסיגוב האלוהי. תגיד לי, אני בן אדם, לפעמים קר לי, לפעמים חם לי, אני צריך לאכול, אני צריך לנוח. תגיד לי מה אתה מדבר איתי על הקדוש ברוך הוא, מעל כל תפיסה, מעל כל הבנה, אין סוף ברוך הוא. גם אין סוף זה אפילו רק מילת גילוי. אין שם שום יכולת אפילו לחשוב שם. והוא מתחבר איתי, אני דבק בו. איך, איך? אז יש להם צער ובושה, על מה שימו לב? על אי האפשרות להלום את הרעיון האנושי עם האורה האלוהית, עם הגודל והסיגוב האלוהי. והם מתמלאים תמיד בושת פנים פנימית, או בושת פנים פנימית. אז זהו תוכן ראוי לגודל וקודש האל הגדול הגיבור והנורא מרום קדוש ברוך הוא, אשר לא דומיה תהילה. מה, האכילה שלי? התפילה שלי? הדיבור שלי? התורה שלי? מי אני בכלל? ממשיך ואומר הרב, והצער והבושה הללו, הם מעלים אותם תמיד. כלומר, מתוך זה שהם מצטערים ומתביישים כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מרומם אותם. ואת האיסורים הללו הם מקבלים באהבה, עושים באהבה ושמחים באיסורים, שזה האיסורים, שבן אדם מרגיש איזה אפס הוא, כלפי הבורא. ועליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. שימו לב לעומק האדיר שמתקבל כאן. אומר הרב, יש קושי גדול בהלימה בין הגודל והסיגוב האלוהי, בין האורה האלוהית לבין העולם שלנו. אי אפשר להלום את הרעיון האנושי עם האורה האלוהית, עם הגודל והסיגוב האלוהי. עד הלום! מלכות בית דוד עובדת כל הזמן על ההלימה שבין העולם הזה לבין העולם הבא. בין העולם הזה לבין הקדוש ברוך הוא. ותוכל, אומר לנו, ותוכל בעולם הזה. ותסבע לימות המשיח. ותותר לעתיד לבוא. מה זה? בעצם למעשה אכילה בעולם הזה זה תיקום. הלכו בדוד, מתקן את האכילה. מתקן את האכילה. אכילה זה לאכול, פרנסה וזה. מתקן את ענייני כלכלה, ענייני מדינה בעולם הזה. ותסבע. אבל צריך לעצור באכילה קצת, כי אתה יודע, לך תדע איפה זה יגיע. ותסבע לימות המשיח. בימות המשיח כבר יגיע מדרגה שאפשר להיות צבעים, ובכל זאת, לא רק בכל זאת, ומתוך כך עובדי השם. ותותר, כלומר לאכול אכילה יתרה, היום אסור, לעתיד לבוא גם המותר, גם האכילה היתרה, גם היא תתקדש. מי עושה את כל העבודה הזאת? עבודת ההלימה של המציאות הארצית הגשמית, אל הקדוש ברוך הוא, מלכות בית דוד. איך היא עושה את זה? היא עצמה הלומה מהשרבית הזהב של הקדוש ברוך הוא, השכינה הקדושה, שעושה חריץ בראש שלהם, והופכת להיות חלק מהמוח שלו, מהרצון שלו, של המלך. ומתוך כך, למען תהיה תורת השם בפיך, זה מאיר בכל ישותו, בכל הווייתו, ומילה, כמו שהזוהר אומר, מאיר גם בכל המדינה, בכל הממלכה. תלוי מה יש בראש. תלוי מה יש בראשו של העומד בראש, ככה אומר הזוהר. ופה בעצם אנחנו לומדים לדעת שיש פה עבודת הלימה, שמלכות בית דוד צריכה להלום את העולם הזה, שיגיע להלימה מתאימה עם הקדוש ברוך הוא. להלום, לשון של להלום, כן, להקות, לעבוד, להיאבק. להלום גם לשון של גודל, חשיבות, לרומם. ופה לשון של כאן, במציאות הארצית, האנשים מעשיים, ובסופו של דבר להגיע להלימה. אבל פה זה לא נגמר, בוא ניתן הצצה לעוד עומק נוסף. בעזרת השם נצטרך כנראה עוד פעם לחזור לפסקה הזאת, אבל בואו נראה אותה עכשיו ביחד, מקור ת' קובץ ב', פסקה ר' צדי ת'. אומר הרב, כל רוח הקודש מופיע מעורב בצחצוחי טומאה. המקור פה שמופיע רוח קדושה, רוח הקודש, תמיד מגיעים כל מיני לכלוכים של טומאה. והצחצוח הטומאה היותר גדול הוא זה של גאווה. גאווה. כשבן אדם מתחיל לעלות ושיעורי תורה ולהתחיל ככה לגדול, אז יש תמיד הסכנה של גאווה שמתטפל עם ההופעות החזקות. כשיש הופעות חזקות עוצמתיות, תמיד מה תהיה הבעיה? גאווה. אומר הרב, שהולך ומזדכך על ידי אור הענווה. מה מתקן את הגאווה? אור הענווה המהפכת, איך היא מתקנת? המהפכת את עצם רוח הגאווה לרוח קודש של גאות השם. הגאווה מתהפכת להיות, בטח אני אדם גדול, אתה יודע למה? כי השרביט זהב של הקדוש ברוך הוא בתוך הראש שלי. בתוך החריץ של הראש שלי פה, מקום שמוחו של תינוק רופס. יש לי שתי תפילין, תפילין של ראש, ותפילין שני זה השרביט זהב של הקדוש ברוך הוא שבתוך הראש שלי, אני עושה רצונו. ואם אני עושה רצונו, אז הגאות שלי היא גאות השם. יש לך גאות יותר גדולה מזו? ממשיך הרב ואומר, המגלה את עומק סוד הענווה מניצות של זיירה ילעד האדם הראשון. כלומר, שזיירה ילעד האדם הראשון זה שממש היה מאיר באור השם לגמרי. הוא מתגלה באור השם לגמרי. העולה מעל הערת הספקלריה המהירה, כי הספקלריה המהירה זה למשוך את האור ולראות על פי האור איך צריך להיראות העולם, עבודת ההלימה. כן? אבל זיירה הילאה זה עוד יותר מזה, זה כאילו אחרי התיקון. ממשיך הרב ואומר שהיא, הספקלריה המהירה, יסוד אור התורה שקיבל משה, הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה מהר סיני. וגאוותן של ישראל היא יסוד מלכות שמיים. כשהמלך בישראל, הגאווה של ישראל, זה להפך, זה גאווה של הקדוש ברוך הוא, זה מלכות שמיים. העולה על הראש לעת האוכל, שמתעסקים בענייני אוכל, שם זה קורה, מאיפה הבאת? גושי הלום הנאמר ברות, גושי בראשי תיבות, גאוותן של ישראל הלום, המלכות, גושי ראשי תיבות, גאוותן של ישראל, גושי הלום הנאמר ברות, וטבלת פיתך בחומץ, איזה חומץ? אז ראינו במדרש שזה מנשה המלך, פה מציע הרב, וטבלת פיתך בחומץ, יסוד הגאווה, ויש אומרים שהיה צריך להביא את רות ממואב, כי מואב היא אמרה זה מאבא, היה לה את החוצפה, היה לה את הגאווה, היה צריך להביא את יסוד הגאווה, לייבא אותו מבחוץ, אבל אחרי שהוא נכנס לישראל, גושי, גאוותן של ישראל עד הלום, זאת מלכות שיש לה, גאות של ישראל, אבל מאיפה באה הגאות הזאת? עם שרבית זהב בחריץ שבראש, שנחשב ממש תפילין נוספות בראש של המלך, שזה התפילין של כל עם ישראל. חזקו ואמצו.